אני חושב שבשעתו, בזמנו של הרב, אז העשייה הלאומית היא הייתה יותר חזקה, והאורתודוקסית היא הייתה בתקופה קצת יותר של חולשה, והליברלית גם כן לא הייתה כל כך איתנה וחזקה. גם הרב ככה גם מתבטא, עדיין ידעת תקיפה, עדיין, בחוגים רחבים. מה זה, מה עם שלושת העשיות אנחנו מבינים? האורתודוקסית, הלאומית היא ברור, והעשייה השלישית זה הליברלית, השואפת לצדק חברתי, קשר עם שאר העמים, לא להבליט כל כך את הצד הלאומי, אלא יותר את הצד האנושי הכללי. וכבר אנחנו הזכרנו ששלושת הדגשים הללו, זה בעצם נמצא לנו כבר במשנה. המשנה אומרת, חביב האדם שנקרא בצלם, חביבים ישראל, וחביבים ישראל שניתנה להם כלי חמדה. זאת אומרת, יש האדם האנושי, יש על גבי זה הסגולה הישראלית, ועל גבי זה התורה. התורה שבישראל. אלה, והדגשים, יש כאלה שמדגישים את הצד האחד, את הצד השני, את הצד השלישי. ומה אומר לנו הרב? הדבר מובן שבמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד. ותמיד צריכים אנו לשוף לבוא לידי המצב הבריא הזה. אשר לשלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו במילואם וטובם, בכל מילואם וטובם. במצב הרמוני מתוקן שאין בו לא חסר ולא יתר. כי הקודש, האומה והאדם התדבקו יחד באהבה אצילית ומעשית, ויחד התוועדו היחידים וגם עשיות, שכל אחד מהם מוצא את כישרונותיו יותר מסוגלים לחלק אחד משלושת החלקים הללו, בידידות הראויה להכיר בעין יפה כל אחד את התפקיד החיובי של חברו. כלומר, אם יהיה הכרה שצריכים את שלושת הדגשים הללו, וכל אחד יש לו את הנטייה שלו. יש אנשים שיש להם נטייה רוחנית יותר, אמונית יותר, פנימית יותר. יש אנשים שהנטייה שלהם יותר חברתית, לאומית. כל אחד. יש מקום שידגיש את הנטייה שלו ויתרכז בה. אבל לדעת את הערך של שאר הדברים, ושצריך להיות תיאום ושילוב והרמוניה בין שלושת המגמות הללו שהן משלימות אחת את השנייה. אז אומר הרב, אז תהיה הכרה הזאת הולכת ומשתלמת, עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח לדבר הגון ומקובל וראוי להשתמש בו, גם להטבה הכללית של מיזוג הרוח וגם להטבה הפרטית שביסוסו של אותו כוח המיוחד ההוא, שהוא מוצא את עצמו שרוי תחת דגלו, אלא שעוד ילך הלאה, עד שאת התוכן החיובי, אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, תשימו לב למה שהרב אומר כאן, את התוכן החיובי, אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, על פי אותה מידה הנכונה, גם כן יכיר לטוב, וידע שלטובתו של הכוח המיוחד, שהוא יותר נוטה אליו, צריך הוא להיות מושפע באיזה מידה גם מהצד השולל, שהכוח האחר השולל את הכוח הזה החביב שלו. למה? הוא מפני שבשלילתו הוא מעמידו על מידתו הראויה לו, הוא מצילו מהגירעון המסוכן של התוספת וההפרזה. כלומר, אדם צריך לשמוח שיש מתנגדים למהלך המיוחד שלו, או האדם, או הציבור, כן, החוג, שהוא מדגיש איזה כיוון ספציפי מאוד מאוד מיוחד, הוא צריך לדעת שאם הוא יגזים והפרופורציות ישתנו, זה לא לטובת שום דבר.
למה צריך תסיעה ליברלית?
נו, תגיד אתה, או תגידו אתם. מה זה ליברלים?
אנושיות.
מה?
אנושיות, הצד החיבור לשאר העמים, איך תשפיע אם אתה תתחבר?
נו, למה צריך את זה?
למה תפיס לנו וברכו בך כל משפחות האדמה וזרעך?
בשביל להשפיע?
גם.
אבל עצם התכונה הזאת.
יש את התכונות האלה של האנושיות, של המוסריות האנושית.
למה צריך להיות מוסרי? למה צריך להיות בן אדם?
מוסריות לא יכולה להיות לבת מהקודם.
מה?
‫הסוריות
לא יכולה
לבוא
מהקודש,
מהתורה.
‫תורה,
כספר של
דבר, ‫סתת לבן,
תמיד
אדם
ישר.
‫-מה אתם אומרים?
‫צלם אלוקים זה משהו חופשי. ‫-מה? ‫צלם אלוקים זה משהו חופשי מעצמו, ‫ואם אתה כופה על הדברים בחוץ, ‫אתה פוגע
בו. ‫-אם אתה מרוצה מיד שבא? אתה מרוצה מהתשובה? לא הבנת, תסביר.
צלם אלוקים זה כוחות נפש מאדם עצמי בלי קשר לכל מיני קפיות ודברים מבחוץ.
זאת חקירה מעניינת, השאלה הזאת שנשאלה כאן. האם המוסר האנושי הוא צריך להיות נובע ממקום של לעשות רצון השם, או צריך להיות טבעי, להיות טוב, לעשות חסד. זה צריך להיות, להגיד לשם ייחוד לפני שאתה נותן צדקה. אני לא ראיתי באמת שתקנו לשם ייחוד על זה. שאדם לפני שהוא נותן צדקה, לפני שהוא עוזר לשני, שהוא מסייע אחד לשני, זה צריך לבוא ממקום של אני עכשיו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, לכן אני עושה את זה, או זה אלמנטרי. פשוט זה צריך להיות אדם טוב. אבל יכול להיות דבר שלא יהיה מתוך הקודש? חייב להיות לכאורה, הקודש הוא כולל את הכל.
הקדוש ברוך הוא טבע בנו תכונות, הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, אנחנו לא יצרנו את עצמנו. אם הקדוש ברוך הוא יצר אותי, הוא טבע בתכונות מסוימות, הוא טבע בטבע אנושי, אז ממילא הטבע האנושי הזה הוא חלק אלוקא ממעל. זה שאני עושה צדקה, כי סתם כגוי עושה צדקה, זה חלק מהצלם אלוקים שלו.
יפה. זאת אומרת, אתה אומר שצריך שצדקה זה צריך להיות משהו בטבע של בן אדם. כמובן שכמובן זה להצטרוף או שזה ייתן לזה עוד הוד של הקיום המצווה, שאדם יודע שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא וזה, אבל הוא נעשה, הטבע שלו נעשה כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה באמת. אנחנו צריכים לדעת שעם ישראל הוא לב שבאומות. הוא הכי חשוב, אבל בתור לב. לב בלי גוף אין לו שום ערך, אין לו שום משמעות. הלב הוא מחיה את כל הגוף. כל האיברים נפעלים על ידי הלב, חיים על ידי הלב. וכל מה שאדם עושה, זה בכל עבר ועבר, זה מתחיל מהלב. אבל הלב בעצמו לא יכול לעשות את כל הדברים הללו. הלב לא יודע לדבר, ואפילו לא יודע לחשוב, ולא לעשות בוודאי. זאת אומרת, עם ישראל הוא חלק מכל האומות כולם, החלק המרכזי. אבל בלי כל האומות כולם, כאילו אין, עם ישראל אין לו את התפקיד. הכהנים, יש להם תפקיד להיות משרתי השם מחברים בין ישראל לאביהם שבשמיים. אין ישראל, אז מאבדים את התפקיד שלהם. ואנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז זאת אומרת שיש צורך בכל האומות. לכל אומה יש תפקיד וערך. וישראל הם במרכז, הם המובילים. יש מושג, יש אנושיות, זה הבסיס. דרך ארץ קדמה לתורה כאילו. ועל גבי זה באה התורה. דווקא על הקומה הראשונה, קומת האנושיות, מה התורה, עם ישראל, ואחר כך התורה על גבי זה. אז אומר הרב, שאם אתה מדגיש צד אחד יותר בצורה מוגזמת, ועוד אחר כך הוא התייחס לזה שהקודש, אתם שאלתם את השאלה הזאת של הקודש, האם הוא לא כולל את הכל. אז יש קודש במקור ויש קודש המתגלה. עוד מעט הוא התייחס באמת לדבר הזה. השורש של הכל זה ריבונו של עולם, אין מה לדבר. השורש של הכל זה כל הצדקה וכל החסד וכל, וכל האנושיות, הכל, הכל זה מלמעלה. ברור. אבל זה מתפשט אחר כך במסלולים כל אחד לעצמו. וגם המסלול של החיים, חיי הקודש, זה מסלול כאילו עומד בפני עצמו. על כן, אחרי שאנחנו מניחים את ההנחה הזאת של שלושת הכוחות האלה, הם צריכים להופיע, אז אדם צריך גם לדעת לשמוח שיש כוח אחר שמתנגד לכוח שהוא מוביל, ומה ההתנגדות הזאת עוזרת לו שהוא צריך לשמוח, שמתנגדים לו, צריך שמעמידים אותו בגבולות הנכונים. כי כל יתר כחסר דמי. אתם שמעתם על המושג הזה? מי שנולד עם שש אצבעות, הוא בעל מום. שש אצבעות זה יותר טוב מחמש? לא. כל יתר כנטול דמי. אם יש אדם שש אצבעות, כאילו יש לו ארבע. ככה הלכה. וזאת אומרת, לכל דבר יש את הגבולות שלו. גם טובה, אנחנו אולי הזכרנו את הדבר הזה, גם טוב, להיות טוב מאוד, יותר מדי טוב, זה לא, זה כבר לא טוב. גם טוב אלוקי, אין העולם יכול לקבל רוב טובה. רוב טובה פירושו של דבר, ביקשנו גשם. הקדוש ברוך הוא מוריד, ומוריד, 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 ומתחילים המים לעלות, ולעלות, ולעלות, וכבר צריכים לעלות על פסגות תיירים. זה טוב השם, שפע של גשם. אבל זה כל דבר צריך להיות בשיעור. גם אדם לא יכול לאכול, דבר טוב ומתוק, אלא בשיעור. מקבל רוב טובה. גם טובה צריך כוח לקבל. הקדוש ברוך הוא אומר שלעתיד לבוא, יש בפסוק, הרשעים הם יקבלו עונש שבעצם אדם לא יכול לעמוד בעונש הזה. אז הקדוש ברוך הוא ייתן להם כוח לעמוד. וגדולה מידה טובה ממידת פורענות, ולעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ייתן כוח לקבל את הטובה, כי בעצם אדם לא יכול לקבל כל כך הרבה טובה. אדם מקבל יותר מדי טובה, אתה מכניס בכלי יותר ממה שהכלי יכול לקלוט, הוא מתפוצץ. הוא לא יכול להתקיים. גם דבר טוב, 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 אבל יש לכל דבר את הגבולות שלו. אז גם אפילו צדיקות, יש לה גבול, אל תהי צדיק הרבה. יש גבולות לכל דבר. לכן, אם יש כוח אחר שמושך לכיוון אחר, והוא בעצם כאילו שולל את הכיוון שלך, אתה צריך להגיד, יש הכוח, כן. שאתה עוצר אותי ולא נותן לי לעבור את הגבולות שטובים בי. וכן לצד השני כמובן, כל שלושת הכוחות הללו. זה צריך להסתכל בגדלות על זה, ולראות איך שהמתנגדים הם בעצם גם מסעים.
כמו שהשאיפה שלהם היא להשיג את הגבול שלי.
נכון, אבל אתה צריך להסתכל מה זה לחלט, מה זה מועיל לך. וגם הם צריכים להסתכל לצד השני. מהצד השני, שהוא שולל אותם, עוצר להבין שצריך לשמור על הגבולות, וכל אחד יכול להדגיש את הדברים שלו, וזה העולם שלו הרוחני, העיקרי, אבל...
למה זה צריך, למה זה מופיע דווקא בצורה של מתאבקים? יש מלחמה, אבל זה לא יכול להופיע בצורה של הבנה, כאילו.
תלמידי חכמים שבארץ ישראל נקראים נועם. כל אחד הוא מפרגן לשני, אבל אלה כוחות חזקים, זה הסדר. ראשית כל, אתה שואל למה? ואתה אומר ככה.
לא, אני אומר, העולם בנוי, השאלה מה זה נותן יותר שזה נוצר ככה, אבל יש לזה איזושהי מעלה מסוימת שזה נוצר ככה.
כן, כדי שהכל כוח יופיע בחוזק שלו, אז הוא נלחם, נלחם כדי להוציא את ה... את הכוח שלו מן הכוח אל הפועל, הוא מרגיש שהכוח הזה זה הכוח המרכזי והעיקרי. הצד השני חושב אחרת, אז יש מאבק. המאבק הוא צריך להיות מאבק. עם, כמו שאמרנו, כמו שאומר הרב, שמאבק כזה שהוא מאבק בריא, ולא מאבק חולני שכל אחד רוצה לשלול את השני לחלוטין, אלא להבין ש, שצריך גם את שאר הכוחות. זוהי עבודה מיוחדת מעבודות הקשות במקדש הקמיצה, שלא יחסר ולא יותיר. זה לימוד גדול בכל התחומים, אבל עבודה שבמקדש. מה יש? יהיה קצת יותר. קצת יותר, מה יש? לא, לכל הדבר, לכל דבר יש את השיעור שלו. הוספת, אז החסרת. זה לא שתרמת. כי הכמות הזאת היא בדיוק, היא בדיוק הכמות הנכונה. וכן כשנסתכל בשכל טוב בתסיסות, שאנו סובלים מהם כל כך בדורנו, נדע שאך דרך אחד יש לפנינו, שכל אחד, בן יחיד ובן קיבוץ, ישים אל ליבו את המוסר הזה, ויחד עם ההגנה שכל אחד קראו להגן על אותו הכוח המיוחד שהוא מקושר אליו, על פי טבע נפשו, ועל פי הרגלו וחינוכו, ידע איך להשתמש בכוחות שהם מוצאים להם מקלטם באנשים אחרים ובסיעות אחרות, למען ישלים את עצמו וציאתו, בין מצד החיובי של הכוחות האחרים, ובין בחלק הטוב של הצדדים השליליים שלהם, שהם יהיו מאמצים באמת את כוחו המיוחד, במה שישמרו אותו מכלכלת ההפרזה, הגורמת חלישות כוח וטשטוש צורה. באופן זה נוכל לקוות להגיע למצב של חיים הרואים לגוי אחד מעט. גם בשקידת הלימוד, אם מישהו שוקד יותר מהכוחות שלו, לכאורה צריך לעשות את כמה שאפשר יותר. אז בסוף של דבר, כל המוסיף גורע. אז זה מחליש את הכוחות שלו, ואז באה בטלה גדולה מאוד כתוצאה מזה. כי פתאום הוא נופל מכוחותיו. אבל צריך להגיע עד הגבול ולא לעבור אותו. לא להיות רחוק מהגבול ולא להתקרב, אבל גם לא לעבור. לא יחסר ולא יותיר. בכל התחומים. יש לכל דבר, צריך השיעור הנכון שלו. אז עכשיו הרב רק רוצה לעמוד על... הוא הסביר לנו ששלושת הכוחות האלה, שלושת הכוחות שנמצאים בעצם בכל אדם, הם נמצאים באומה כאשר חלקים שונים של האומה, כל אחד מדגיש את החלק מסוים ממנו. לפעמים כוח אחד מתגבר וכוח אחר נחלש. הייתי אומר שמבחינה מסוימת, בתקופה שאנחנו נמצאים כעת, דווקא הצד הלאומי הוא קצת יותר נחלש, ביחד ומתחזק יותר הצד הדתי וגם הצד האנושי, הליברלי, שהם יותר עוצמתיים לעומת הצד הלאומי, שבעבר היותר, בזמן תקומת המדינה נאמר, אז הוא היה יותר חזק משני הכוחות האחרים. וזה ככה, ככה זה סדר הציבור, שזה פעם כוח זה יותר בולט וכם כוח, ולאט לאט הדברים מתאזנים, וכשמסתכלים במבט רחב וארוך, אז רואים שכל תקופה כוח מסוים יותר אולי מתמלא, אבל בסך הכל, כל הכוחות האלה הם בונים את המהלך. רק השאלה היא, שבאמת במבט שלנו, הקודש הוא כולל את הכל. ועל זה הרב מתייחס עכשיו. במובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש. ובצדדים המחשבים וההרגשים המתייחסים לזה. אמנם עצם הקודש העליון, הרי הוא הנושא הכללי, שהצמצום הזה עצמו, אף הוא מכלל עבודתו. כמו כל העבודות הבאות לשכלול העולם והחיים בכל המובנים, שכולם עלו את ברכתם מקודש הם נושאים. על כן, המחשבה האידיאלית הרוממה, המחשבה האלוקית, היא בעצמה באמת חופשית מכל צמצומים. והקרבה האלוקית היא ממולאה תמיד הרחבה עליונה למעלה מכל גבולים. לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. כלומר, הקודש במקור, הקודש העליון, כן? הוא השורש של הכל כמובן. הכל בא משם. אבל בהופעה בפועל, בצד, כמו שהרב מגדיר, בצד המעשי, הטכני, של הופעת הקודש, זאת אומרת, מצוות, תלמוד תורה, צריך גם לעבוד, צריך גם לאכול, צריך גם לחיות. זאת אומרת, יש עוד דברים במציאות, שהקודש אולי מופיע בהם באופן כנוס, כי כל מה שאנחנו אוכלים זה הכל, אפשר לחבר את זה למחשבת הקודש, כן? כל מה שאנחנו עושים. זה כמו שיש המצוות, הכל זה מצוות, אבל בכל זאת, בתוך המצוות עצמם, יש שלושה גוונים. יש מצוות בין אדם למקום, ויש מצוות בין אדם לחברו. ברור שמצוות בין אדם לחברו זה גם בין אדם למקום. אבל איך מופיעות המצוות האלה שבין אדם לחברו, יש בין אדם למקום, זה פנייה ישירה בין אדם לריבונו של עולם. בלי, ובין אדם, המצוות בין אדם לחברו, זה לסייע לאחרים. זה נכון, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל עכשיו אתה מקיים את את עבודת השם, לא ישירות כלפי ריבונו שלם, אתה עוזר לבריאות. ויש מצוות שבין אדם לעצמו. מכירים את המצוות האלה בין אדם לעצמו?
ביטחון, אמונה.
ונשמעתם
עולה נפשותיכם. מה? המהר"ל אומר תלמוד תורה. בניית האישיות, האדם, אז אמרת, האמונה, זה כלול כמובן בתלמוד התורה. אתה אומר, זה שמירת הגוף גם כן, לא רק שמירת הנפש, פיתוח הנפש. אז זאת אומרת, אתה עובד את השם כשאתה בינך לבין עצמך. אתה עובד את השם כשאתה עושה חסד עם השני. אתה עובד את השם כשאתה פונה לריבונו של עולם. אז זה גוונים במצוות. אז גוונים באידיאלים, במטרות, שבעצם הכל נובע מהקודש. אבל בשביל צריכים לבנות את האומה. צריך לבנות את האנושיות. וצריך לבנות את הקומה הרוחנית, הפנימית, שהיא היסוד של האנושיות. זאת אומרת, צריך תלמידי חכמים, צריך ישיבות, אבל צריך גם חקלאים, צריך גם סדרי חיים. והכל מקורו כמובן מהקודש. זאת אומרת, הרב רוצה להרחיב את המבט שלנו, של יכול אדם לא לשים לב לזה ולשקוע במחשבה כל בנייך לימודי השם. הכל צריך להיות קודש, הכל צריך להיות שייך לזה. וכאילו יש אפשרות כזאת, שוכח את הדבר הזה, שבעצם השלימות של ההופעה של החיים היא כוללת את כל ההופעות. הקדוש ברוך הוא ברא המון המון כוחות לאדם, וכולם צריכים לצאת מן הכוח אל הפועל. כוח האומנותי שיש לאדם הוא מיותר, הוא נברא בחינם, שאדם יעשה מעשה אומנות, חבל לזמן. אפשר ללמוד תורה. שאדם ינגן, לוקח המון זמן. ללמוד כינור, כמה, זה המון המון, בלי גבול. ומה אם תורה מתאה עליה? וכן הלאה. לכתוב, שירים. יש לאנשים כישרונות כאלה. אז הם נבראו בשביל שאדם ידע לדוף אותם, ואישה יש עקוע בתורה, או שקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם המון המון כוחות, וכל אחד עם כוח מסוים בולט, וכל אחד צריך להוציא את הכוח שלו מן הכוח אל הפועל. ומי שיש לו כישרון נגינה, אז צריך להוציא את הכוח הזה. הכוח הזה הוא כוח שמופיע, שבעצם בשורשו מופיע בו הופעה של ריבונו של עולם, מופיע בשירה, מופיע בספרות, מופיע באמנות, מופיע בכל דבר, כל דבר שנברא בעולם. אדם נעשה שותף עם הקדוש ברוך הוא בבריאתו של עולם. העולם צריך להיות יפה. בית הכנסת צריך להיות יפה, מפואר, לא צריך להיות. כולם שקועים בלימוד, והכל מלוכלך, וחבל לזמן לנקות, וחבל לזמן ליפות, וחבל שיהיו סיידים, וחבל שיהיו ציירים, והכל יהיה כנוס בקודש. זה לא המגמה. המגמה שהקודש הוא יהיה מתפשט אל כל הופעות החיים. וירבו המציירים, וירבו המשוררים, וירבו הנגנים, וירבו... כל אחד יופיע בכל השלמות שלו. בחוץ לארץ אנחנו התכנסנו, ודיקינו את כל הכוחות האלה. מפני שהפיתוח הכוחות האלה היה מסוכן, כי זה היה מחבר אותנו עם אחרים, עם השפעות אחרות וכו'. התכנסנו בתוך עצמנו, בתוך בית המדרש. אבל בעצם החיים השלמים זה חיים שצריכים להופיע את כל הכוחות כולם. והקודש הוא המוביל, הוא המרכז, מבחינת, כמו שמראה, גם בצד הטכני והמעשי, אבל לא רק. לא רק מתפללים, לא רק לומדים, לא רק כל הזמן מקווים מצוות בן אדם למקום, אלא מופיעים את כל החיים. שהשורש שלהם הוא הקודש. תורה שמופיעה ברחבות, בבית מדרש יפה, במדינה יפה, בעם שלם, שמופיע את כל החיים בצורה יותר שלמה, אז גם התורה, הופעתה היא הופעתה מושלמת. אנחנו התרחבנו קצת, ומה שכאן לימד אותנו הרב על כל פנים, זה להסתכל ולהבין שאם אנחנו פוגשים כוחות אחרים שלא מדגישים את מה שאנחנו מדגישים, ושהם מתנגדים אפילו לנו, ולוחמים אפילו בנו, גם זה שלוחמים בנו, לראות את הצד החיובי שיכול להיות בזה. לא לתת להם להתנצח במלחמה, לתת להם, אבל להבין ולהכיר שיש צורך בכל כוח וכוח. שואלים אותי הרבה פעמים, אנחנו שומעים איזה תלונות כאלה, למה הרבנים הם לא מתחברים לתנועת הירוקים, לדאוג שארץ ישראל תהיה יפה, שלא... ויש עוד כל מיני תנועות של חסד, ואיפה הרבנים? איפה הרבנים? הרבנים היו צריכים לכאורה להוביל את כל המהלכים האלה, הטובים, החיובים האלה. וגם אתם יודעים, רחמנות על... אתם יודעים את המצוקות של האפריקאים שבאים אלינו? הפליטים, מילות חסד. אתם יודעים איך הם סבלו שם באריתריאה, ובמקומות הרי שמשם הם ברחו, באיזה מצוקות? פליטים. יש אפילו חוק בינלאומי שצריך, פליט שבא צריך לקבל את פנם. כך צריך לטפל בו. חסד, חסד בסיסי. איפה הרבנים? יש ברבנים בודדים שהם גם מצרפים לתנועות האלה, איפה הרבנים? התשובה שלי, אם הרבנים שוללים את כל התנועות הללו, אומרים, הכל מיותר, אז זה באמת לא בסדר. כי באמת צריך לטפל, לא להזניח שום תחום. ולא צריך להרוס את יופייה של ארץ ישראל, וצריך כאלה שילחמו לשמור על יופייה של ארץ ישראל, וכאלה שיטפלו בחסד עם עמים אחרים. יש. זה הטבע שלנו, אנחנו אנשי חסד, אנחנו עם של חסד. צריך את כל הדברים הללו. אם הרבנים מסתכלים על זה בחיוביות, אולי לפעמים יש כאלה שמגזימים על חשבון אחר, את הקרובים שלהם הם לא מטפלים, הם דואגים רק לאלה שם באפריקה. אז צריך איזה פרופורציות, שאדם צריך לטפל בקרובה ואחר כך ביותר רחוקים, זה סדר הטבעי הנורמלי. אבל להיות רחבי אופקים ולשאוף להיות, לעשות חסדים גם עם לאומים אחרים, זה טבע אלמנטרי. כמו לעשות, כמו גם קצר בעלי חיים, לרחם גם על בעלי חיים, לא רק על בני אדם. זה הסדר הבריא. צריך לעשות בחיוב, אבל אנחנו יכולים לעסוק בכל. האמנים עסוקים בחיזוק הצד התורני, האורתודוקסי, כן, כמו שהרם מתבטא, וזה התפקיד שלהם. אבל הם רואים בחיוביות שיש כאלה שיש להם תפקידים אחרים, שבונים את הארץ, ויש כאלה שעוסקים, אנחנו יכולים גם לעשות את זה וגם לעשות, לא כל אחד יכול לעשות הכל, אבל לראות את הצדדים החיוביים אצל אחרים גם כן. לשבח את הדברים, להבין את ערכם של הדברים האחרים. ויחד עם זה, כל אחד במלאכתו. אני מלאכתי בעיר, וחברי מלאכתי בשדה. אם אתה שולל את מלאכתו של חברך, ואתה חושב שרק המלאכה שלך היא צריכה להיות, זה לא בסדר. אבל אם אתה מכבד גם את השני, ואתה אומר, זה כך צריך להיות. יש חלוקה, כל אחד ואחד במקומו, וכל אחד חשוב, אי אפשר לוותר עליו כיוון. אז המבט הוא אחר. אז השלילה, אז הכעס על אנשי התורה, הוא מסתלק. אם אתם מבינים גם את הצרכים האחרים, אז זה בסדר. ובהתהלך האדם והגוי, בנתיבות הצדק המעשיים והמחשבים, הממודדים בגבולם, יבוסר שלום, ללות גם כן אל האצילות הרחבה, מן המיצר קראתי יענני במרחביה. בין המצרים. טוב, נסתפק בזה.